שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בדרוש על התורה של המהר"ל מפראג, ואנחנו במהדורה המצויה בעמוד למד א', דיבור המתחיל ואיתה שבעמודה הימנית, עמוד למד א', עמוד למד א', בדרשות של המהר"ל על התורה, ובעמודה הימנית, דיבור המתחיל ואיתה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדורו. תודה. ובכן, אנחנו עסוקים ב... בהכנות למתן תורה שמופיעות בפרשת יתרו, וראינו שיש מרכיב מאוד חשוב בקבלת התורה, והוא היראה. יראה. חז"ל כבר אמרו במסכת אבות, מי שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת, ואם לא, אין חוכמתו מתקיימת. ויש בהחלט דו ערכיות ליחס בין היראה לבין החוכמה. לפחות דו ערכיות אם לא תלת ערכיות. יש אומרים כך, שחוכמה מסלקת את היראה. אתה חכם, אתה פחות ירא שמיים. זאת היא העמדה של הנצרות. שיש לה גם סעיף נוסף. אם יש לך יראת שמיים, אתה חייב להיות לא חכם. כי אתה צריך לבחור או יראה או חוכמה. לדבר הזה יש השלכות חמורות מאוד, כי זה אומר שכביכול הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם דפקט, עם חיסרון מולד, והוא שהוא עשה אותנו חכמים, או על כל פעמים מחכימים, עם יכולת להשיג חוכמה. והיכולת הזאת מנתקת אותנו מהקדוש ברוך הוא. לפעמים המאבק הפנימי הזה בנראה לחוכמה חודר לתוככי בית המדרש, ואנחנו רואים בתוך בית המדרש פנימה, אלה המבקרים את החוכמה על פני היראה, ואלה המבקרים את היראה על פני החוכמה, כשכל אחד מביא ראייה לדבריו מההתנהגות של השני. אומרים היראים, תראה מה קרה לחכמים, הם לא יראים. אומרים החכמים, תראה מה קרה ליראים, הם לא חכמים. מה? זאת היא עובדה, נכון? אנחנו מוצאים את השטחיות הנוראה הזאת בתוך בית המדרש. חז"ל לעומת זה אמרו, אם אין יראה, אין חוכמה. מתחילים מיראה וממשיכים בחוכמה. והשאלה היא, מה הסבר לדבר הזה? מה... מה הקשר? זאת אומרת, זה שכתוב, אנחנו רואים במציאות, זה לא מסביר את המהות של העניין. נאמר כך, לפני שהאדם למד, אז הוא בגודל של נקודה. מה הגודל של נקודה?
כלום.
כלום. אין גודל לנקודה. כלומר, זה פיקציה, זה פיקציה בגיאומטריה. זאת אומרת, בעצם מצד האמת, אין לה נקודה רוחב. יוצא לפי זה שמי שבגודל של נקודה איננו מעכב את שפע האינסוף לחדור, כי הרי הוא לא מעכב כלום. ברגע שאדם התחיל ללמוד, אז הנקודה שלו מתרחבת והוא הופך להיות מעגל קטן. ככל שהוא ילמד יותר, המעגל שלו, הספירה שלו, הולכת וגדלה. הוא נהיה יותר ויותר, כלומר יש ניפוח. של הנקודה העצמית שלו לממדי החוכמה. עכשיו הוא גדול. ככל שהוא גדול יותר, הוא יותר מעכב את שפע האינסוף. כמו שאמרו חכמים על הגאווה. בעצם החוכמה נותנת לאדם גאווה, הגאווה מנתקת אותו משפע אור אינסוף. לכן נוצרה המבוכה הזאת אצל בן האדם, שצריך לבחור בין להיות טיפש וירא שמיים, ולהיות חכם וכופר. אבל זה מזה נוצר. הפתרון שחזל נתנו לבעיה הזאת הוא אחר לגמרי. חזל אמרו שצריך להקדים לעיסוק בחוכמה יראה. ואז יוצא שהיראה היא פניות לקבל, היא פתיחת הלב, פתיחת ההכרה לקבל. יוצא שאדם שיש לו יראה ביסודו, ככל שהוא לומד יותר, הוא יותר דבק בשם. ואז יוצא שיש הרמוניזציה מוחלטת, אין כבר סתירה בין חוכמתו ליראתו. חוכמתו היא הרחבת יראתו. עד כאן מובן? מתוך כך, אחרי כל ההקדמה הנפלאה הזאת, נוכל לקרוא את דברי המהר"ל. כן. כן. יש לכל אדם יכולת למידה. יש אנשים שהם חכמים בטבעם, יש אנשים שהם חכמים לא בטבעם, אלא בשקדנותם. מצאנו אנשים שלא היו כאלה חכמים, אבל הם ישבו הרבה. ומתוך שהם ישבו הרבה, הם נהיו חכמים. כן. ל? נכון, נכון, אפשר להגיד, כן, לא חשבתי על זה, אבל זה נכון. בגן עדן יש דבר דומה, צריך לאכול מעץ החיים קודם. אחר כך לאכול מעץ הדעת. אבל אדם חייב לאכול מעץ החיים. ואז אם הוא אכל מעץ החיים, אז הוא חייב לאכול מעץ הדעת. אבל אם הוא אכל מעץ הדעת לבדו, הרי הוא ממית את עצמו. ממש ככה, נכון. אני חושב שהדברים הם פשוטים וברורים. ואיתה ההתם. אמר ריש לקיש, זה התם, זה במסכת שבת. מה דכתיב והיה אמונת עתיך, חוסן ישועות חוכמות ודעת, יראת השם היא אוצרו. זה פסוק בישעיהו. מה? לא הבנתי. הוצאת ספרים. אמונת... לא, יש גם חוסן ישועות.
בדיוק.
חוסן ישועות. האם אתה מתכוון לומר, אם כן, שישעיהו הנביא כבר ידע על הוצאת הספרים חוסן ישועות? נראה לך שכן. אם ככה, נאמץ את זה. טוב.
נביא זה נביא.
מה, נביא זה נביא. כן, ברור. טוב. על כל פנים, בואו נראה את פשוטו של מקרא. והיה אמונת עתיך, חוסן ישועות חוכמות ודעת וגומר. וגומר זה יראת השם מיוצרו. לומר את האמת, אני לא מבין את הפשט של הפסוק. באמת לא מבין. מה זה, והיה אמונת עתיך חוכמות, חוסן ישועות חוכמת ודעת? משהו לא ברור פה. אבל לענייננו זה לא משנה, זה בלימוד פשוטו של מקרא שזה משנה. פה מה שחשוב לנו זה הדרשה של חז"ל על הפסוק. אז בואו נעבור ישירות לדרשה. אמונת זה סדר, זה רעים וכולי. כן, גם שם כתוב, אמונת זה סדר זרעים, איתך זה סדר מועד, חוסן זה סדר נשים, ישועות סדר נזיקין, חוכמות זה סדר קודשים, ודעת זה סדר טהרות, ואפילו אחי, היא יראת השם מיוצרו אין ואילה לה. ועם כל זה, אומר המדרש, אומרת הגמרא, אם יש לאדם כל החוכמה הזאת של שישה סדרי משנה, אבל אין לו יראת השם כאוצר, ככלי קיבול לכל זה, אז זה לא שווה שום דבר, והגמרא שמה מביאה משל, משל על קו חומתין, אנחנו נראה את זה עוד. טוב, אבל כאן המהר"ל מסביר את זה בהרחבה. וראוי לבאר גם דברי הירושלמי, שכתב, וזה לשונו, שמאמין בחי העולם וזורע. כן, הרי לכאורה אין לך דבר יותר מטופש מאשר לזרוע. אדם זקוק לחיטה כדי לעשות קמח, כדי לעשות לחם. והנה אנחנו רואים אותו אדם שיש לו זרעים בביתו, והוא זורק אותם אל תוך השדה באדמה. לא חבל? יכולת לעשות מזה לחם. אלא מה? אתה מאמין שמי שברא את העולם מסדר את זה, שכשתזרע זה יצמח עוד. זה ביטוי של אמונה. הזריעה היא אמונה. לכן, והיה אמונת, אומר התלמוד, זה סדר זרעים. זה על פי הדרשה של הירושלמי על זה. רצה לומר, כי בזריעה יורה האדם שהוא ביד השם. שזולת שהיה הוא יתברך מצמיח הזריעה, היה העולם קלה. חז ושלום, כי הרי לא היה מה לאכול בעונה הבאה. והוא הנרמז בלשון חי העולמים. שהוא יתברך מחיי העולם, ושהעולם בידו, וראוי זה להיקראות אמונת. עיתך, המילה השנייה בפסוק, השלישית יותר נכון, והיה אמונת עיתך, זה סדר מועד, מובן. חוסן זה סדר נשים, ישועות זה סדר נזיקין, חוכמה או חוכמות זה סדר קודשים, ודעת זה סדר טהרות. ואפילו הכי, כן? כך ממשיך התלמוד. גם אם כך, זאת אומרת, גם אם אדם רכש את כל צדדי החוכמה, יראת השם היא אוצרו. צריך שתהיה יראת השם ככלי קיבול, אוצר זה כלי קיבול, שבו אפשר את כל החוכמה הזאת להכניס. כן, ביאור הדבר. עכשיו, עד כאן דברי הגמרא, עכשיו הביאור של המהר"ל. ביאור הדבר, כי חילקו חכמים שיט סדרי משנה לאלו החלקים. כן, הרי למה שישה סדרי משנה? זה שישה סדרי משנה. האמת היא זה פשוט מאוד. כמה חלקים יש לעולם? תלוי איך מחלקים. אבל באופן בסיסי שניים. החומרי והרוחני. כן? ארץ ושמיים. אם יש שני חלקים, אז יש גם חלק חוליית קשר. חלק מקשר, שהוא גם חומרי וגם רוחני. מי זה?
האדם.
האדם, יפה. אז כמה חלקים יש לנו לעולם? שלושה. כן? החלק החומרי, האדם והחלק הרוחני. כל חלק יש לו צד שקרוב יותר אל עצמו, וחלק שכבר יותר קרוב אל הצד השני. אז כל חלק צריך לחלק לשניים. אז כמה חלקים יש לעולם? שישה. יפה. כל הדברים האלה נחקרים בחוכמה, יוצא שיש לחוכמה שישה חלקים. עד כאן ברור. אבל נראה, העולם החומרי הוא מצוי בשתי קטגוריות של קיום, המרחב והזמן. מה יותר רוחני, המרחב או הזמן? הזמן. אף על פי שהם תלויים זה בזה. אז יוצא שמה שעוסק בקדושת השטח המרחבי, סדר זרעים, יהיה הראשון. השני שעוסק בזמן, יותר רוחני, סדר, מועד. פשוט מאוד. אז זה לפחות שני הסדרים הראשונים. האדם, יש לו שני חלקים, נקבה וזכר. הנקבה מצד החומר והזכר מצד הצורה. לפי זה מובן, מדוע סדר נשים, ולאחר מכן סדר גברים, שזה סדר נזיקין. למה נזיקין שייך לזכר? כי הממלכה של האישה זה הבית, בבית אין הרבה נזיקין. הממלכה של הזכר זה העולם החיצוני, שם זה עולם הנזקים. אחרי נזיקין, כנגד סדר ישועות, חוסן ישועות. העולם הרוחני מתחלק אף הוא לשני חלקים. חלק ששייך לדמיון, הדמיון מחובר לחומר, וחלק מופשט, השכל הטהור, כנגד קודשים וטהרות. יוצא לפי זה שחלוקת המשנה לשישה חלקים מכוונת כנגד ששת עסקיה של החוכמה בכלל. אז כשאומרים שיש למישהו בראש שישה סדרי משנה, הכוונה שהוא עסק בכל החוכמה כולה. הבה נמשיך. ביאור הדבר. הנה, עכשיו אני קורא בתוך דברי המהר"ל. כי חילקו חכמים שיט סדרי משנה לאילו החלקים מפני, כי העולם הזה הוא שני חלקים בעצמו. הם שמיים וארץ. או נגיד בשפה שלנו, רוחני וחומרי. ואחר כך נמצא בו האדם, והוא מן העליונים ותחתונים. זאת אומרת, הוא גם רוחני וגם גשמי. ונחלה גם הוא לשני מינים, זכר ונקבה. ואחר כך הוא השכל אשר הוא למעלה מעולם הגשמי, הנחלה גם כן לשניים כאשר התבאר. זה קודשים טהרות, והוא לא ביאר לנו את הנושא של זרעים. טוב, כנגד זה סדרו על נכון, שיט סדרי משנה, כנגד כל איכויות הנהגותיהם. ואמר, והיה אמונת זה סדר זרעים ידוע שייכות הזריעה לארץ, שהיא החלק היותר תחתון, ואחר כך עיתך זה סדר מועד הלא המועדים הם לשמש וירח, כתוב היו לאותות ולמועדים, והם סדר מערכת השמיים. הנה אלו שני הסדרים, הם דברי ארץ ושמיים ממש. כן? זרעים מועד. אחר כך, חוסן ישועות כנגד האדם. חוסן זה סדר נשים, כי על ידי האישה יש לאדם החוסן. ועיקר מה שנבראת עליו הוא זה שממנה ימיד אדם יורש, והוא עיקר מציאותו, ומי שאין לו בנים נחשב כמת, וכבלתי נמצא. וישועות... בנים הכוונה ילדים. בנים הכוונה ילדים. כמו שאתה אומר, בנין דכרין, בנין נקבין. כן? זה כבר נכנס לפרטים, ואין כוונת המהר"ל להיכנס לפרטים, למה שאני אעשה את זה. וכאן עולה שאלה על המסך. האם הרב יכול לתת דוגמאות לדעות ליראים והחכמים? למה שאעשה דבר שאתה יכול לעשות על ידי סקירה פשוטה של מה שמתהלך בישיבותינו? שישנן ישיבות כאלה וישיבות כאלה עם הטיעונים אשר הבאתי. למה ללכלך? וישועות זה להרחיב. אז אני אתן לך רשימה של כתובות של ישיבות. אלה האומרים שצריך להיות יראים, ואלה שאומרים שצריך להיות חכמים, ושטוענים שלא צריך להיות השני, ומביאים ראייה ממה שקורה אצל השני. וישועות זה סדר נזיקין השייכים ביותר לאנשים, מבנה שהאיש הוא בעל משא ומתן, וכמה דפתדוו צריך קרא מיוחד לרבות אנשים שהוא בכלל הנזק. מקרא דלי המשפטים אשר תשים לפניהם. כן, כלומר, מאיפה למדנו שנשים בכלל הנזק? אז מביאים פסוק. לכאורה, זה פשוט, הרי מה, הם לא יהודיות, הם לא בני אדם, אז למה שהם לא יהיו בכלל הנזק? כי המקום לחשוב שהנזק שייך לזכר. מה שמראה שהאהבה מינה היא גם משמעותית. כן? אשר תשים לפניהם, מטעמה דאמר, ישמו אילן כמה הייתה וכו'. אבל דינין, אימה, איש דבר מסע ומתן אין, אבל אישה לה, הרי כי עיקר נזיקים מיוחס בעצם הראשונה אל הזכר, שיש לו נכסים והוא בעל מסע ומתן. הנה, סדרו דברים השייכים לאיש ואישה, שהם גם כן כארץ ושמיים, כי הנקבה היא הארץ וקרקע העולם, והזכר, כמו השמיים, המריקים הברכה לארץ ומבואר. ואחר כך, חוכמה ודעת. כי כמו שנחלקו שמיים וארץ, וכן הנקבה והזכר, כן, נחלק השכל לשני חלקים, אשר רבה ויתר, האחד על השני. כי יש בעל שכל מופלג בחוכמה על כל זולתו, והאחד הוא בדמיון הנקבה, והשני שכל אלוהי, שהוא נקרא שכל נבדל לגמרי. והוא בערך האיש של האישה. וזה שאמר חוכמה, זה סדר קודשים, ודעת זה סדר טהרות. לא, אין הבדל בחוכמה, יש הבדל בדעת ובבינה. הרי חז"ל אמרו, נשים דעתן קלה. נכון? אז אם כן, בדעת יש יתרון לזכר. לעומת זה, בינה יתרה נתן באישה. אז אם כן, בנושא הבינה יש יתרון לנקבה. ובמה לא מצאנו חילוק? בחוכמה. כלומר, הכישרון האינטלקטואלי שווה לכאן ולכאן, אבל כלי התפיסה של אותו כישרון משתנים בין דעת לבינה. בסדר? הדבר הזה בא לידי ביטוי בכך שיש, למשל, תחרויות בינלאומיות של ספורט לגברים, ותחרויות בינלאומיות של ספורט לנשים. הכיצד? יפה. אז באמת היה, אז חיכיתי לתשובה הזאת, זה בגלל מבנה הגוף, מבנה העצמות, ולכן גם ההישגים הפיזיים שונים. מה? יפה. וכאן הבאת את המת. יש תחרויות לנשים בשחמט. ותחרויות לגברים בשחמט. והשאלה היא, האם זה בגלל כובד המשקל של החלקים? להרים צריח, אולי זה קשה. לא, זה לא משתנה. זה לא משתנה אפילו במדינה כמו רוסיה, ששם השוויון המשפטי בין גברים לנשים הוא מלא, ואף על פי כן, וזאת המדינה שבה השחמט הוא הספורט הלאומי, ובכל זאת יש תחרויות לגברים ונשים. למה? פשוט מאוד. בגלל שאופי ההתמצאות במרחב הוא שונה בין גברים לנשים. משל, למה הדבר דומה? האם תוכל, אדוני, לומר לי איפה נמצא מכון מאיר? יאמר לך, בפנייה הראשונה שמאלה, שתי רחובות ימינה ועוד פעם אחת שמאלה. נכון? גברתי, האם תוכלי להגיד לי איפה נמצא מכון מאיר? אחרי הקיוסק, איפה שיש שם גן ילדים, עם מתקנים בצבע ירוק, שמה, ליד הכיכר, נמצא מכון מאיר. כלומר, ההתמצאות במרחב היא ציורית אצל נשים, ומופשטת אצל גברים. מה שמסביר את ההבדל בין תחרויות השחמט. בסדר? יש לפעמים דברים מסוימים, ציוריים, שדווקא יש יתרון לנשים. כן, לנשים. זאת אומרת שאנחנו רואים שאם יש התפלגות לא שווה במקצועות שהכל שמה מופשט בלבד, זאת אומרת, התפלגות לא שווה בין גברים לנשים, אז הדבר הזה מורה על נטיות שונות בנפש. ולכן אתה תמצא בפקולטה לביולוגיה הרבה מאוד נשים, בפקולטה לרפואה הרבה מאוד גברים, למרות שהאפשרויות פתוחות באותה מידה. אז זה לא ככה. עכשיו, הדבר הזה הוא משמעותי. זה בא לומר שיש הבחנה בתפיסה של הנפש את אותם התכנים האינטלקטואליים. מבחינת השכל אין הבדל. כן? מנת המשכל של גברים ומנת המשכל של נשים, אותו דבר. אם אתה מדבר על כלי התפיסה, ההפנמה בנפש, זה שונה בין גברים לנשים. פשוט. לכן יש הבחנה. עכשיו, מה ההבדל בין קודשים לטהרות? שקודשים זה ענייני המקדש. המקדש אומנם הוא מפגש עם העולם הרוחני, אך זה מפגש בעולם הרוחני דרך הדמיון. לעומת המפגש עם העולם הרוחני שבסדר טהרות, שהוא כל כולו מופשט, שהרי יכולים להיות לפניך שני תפוחים, האחד מקבל טומאה, והשני אינו מקבל טומאה. ולא עוד, אלא שמה תאמר, זה בגלל שזה יש עליו מים, ועל זה אין מים. לא נכון. יכול להיות שהתפוח האחד יבש, והוא מקבל טומאה, והשני רטוב, ואינו מקבל טומאה. מה? כי זה הכל לפי רצונו של האדם. אם האדם חפץ במים, נגיד לא חפץ במים שירדו על התפוח, ירד גשם על התפוח, והוא לא מעוניין שירד גשם, כי זה מקלקל לו את הסחורה. אז המים האלה אינם מכשירים את התפוח לטומאה. לעומת זה, אם אדם רחץ היטב את התפוח וייבש אותו, עכשיו הוא יבש, אבל ירדו עליו מים המכשירים אותו לטומאה. כך שבעצם ההבחנות בין טמא לטהור הן הבחנות מופשטות ולא הבחנות הנקלטות בדמיון. ולכן זה מייצג את השכל המופשט. מובן? טוב. אז זה מה שהוא אומר כאן, זה סדר טהרות. כי סדר קודשים נקרא חוכמה, כמו שאמרו בבא מציעא, כי מתית לשחיטת קודשים תא ויקשה. וידוע פירוש רש"י שם, שנראה כי המסכתא ההיא היא עמקות החוכמה בפרט, וראוי לה חידוד ופלפול החוכמה. יתר על כן, סדר טהרות, שהוא הנקרא שכל נבדל, כדאיתא בחגיגה, עקיבא מה לך אצל אגדה, כלך למדברותיך אצל נגעים ואהלות, שמורה שאין חוכמה יותר דקה ועמוקה מנגעים ואהלות. הנה, אלו שני הסדרים, האחד הוא יותר מחברו, עד שגם הם בדמיון איש ואישה, שהאיש נוטה יותר לשכל כידוע, מגדר אנשים וערכם שהם חסרות הדעת, והתחיל הכתוב בדבר המטה, בדבר המטה שבהם ביותר הוא הארץ, וזכרם בהדרגה מלמטה למעלה כסדר. עד שסיים בחוכמה העליונה על כל, זהו סדר של שיט סדרי משנה. כל זה בעצם מנועל המבוא למה שהמהר"ל רוצה להסביר, על היחס בין החוכמה לבין היראה. ולפיכך אמר אחריו, יראת השם היא אוצרו. כלומר, כי אף כל החוכמה, מה קרה? משהו לא ברור?
הנזקים בבית היום יותר בבית יותר מאשר בחוץ.
יש יותר נזקים בבית מאשר בחוץ. כלומר, אתה אומר שבתוך הבית יש תאונות קטלניות, יש רציחות, יש רעידות אדמה וקרינה רדיואקטיבית, ומה? שור מועד.
זה מה שיש לגבר, יש גם האישה, אותו דבר, היום באמת. התאונה גם האישה בחוץ.
זה משהו אחר. אז לא, לא, סליחה, זה קושיה אחרת. סליחה. אתה אמרת שתי קושיות שסותרות זו את זו בהנחות היסוד שלהן. קושייתך הראשונה הייתה שיש נזקים בבית. מתוך הנחת יסוד, שאתה מקבל מה שאמרנו, שהאישה בבית והגבר בחוץ. אחר כך אתה אומר, לא, יש לי קושיה חדשה. האישה היא גם בחוץ.
זה שאלה מתגלגלת.
לא, זה שתי שאלות שהנחות היסוד שלהן סותרות זו את זו. אז עליך לבחור מהי נקודת המוצא של שאלותיך. אי אפשר לשאול שתי שאלות שבנויות על הנחות יסוד סותרות. אי אפשר, זה פשוט זה מלכוד.
אני מוריד את השאלה הראשונה.
מה?
אני מוריד את השאלה הראשונה.
אתה מוריד את השאלה הראשונה.
ועברנו לשאלה שנייה.
שאלה
שנייה. בתוך הבית יש תוספת לאישה.
לא, אם אתה אומר שאחרי זה יש תוספת לאישה בבית, אז אתה חוזר בך מהשאלה השנייה. אז זה כבר הופך להיות שאלה שלישית, שבעצם חוזרת לשאלה הראשונה.
אם השאלה השנייה, עזוב, תענה לשאלה השנייה.
השאלה השנייה, שנשים הן בחוץ היום.
כן.
תשובה, זה נכון. זה נכון. ועל זה מדובר. ומה שהמהר"ל מסביר, הוא מסביר, בהנחה שהגבר בחוץ והאישה בפנים, אם כך, הנזקים לגבר ולא לאישה, זה הכל. זה דבר פשוט. עכשיו, מה צריך להיות? זה כבר שאלה אחרת. אנחנו רואים שהנטייה הבסיסית של הזהות הנשית כאישה, לא כאדם, כאישה, זה הבית. עכשיו, זה יכול להיות שהאישה יוצאת מן הבית. ברור, היא יוצאת. אבל נקודת ההגינות, ההגינה שלה, מהמקום שבו היא, נקודת האחיזה שלה הבסיסית, זה הבית. גם היא מבלה 90% מזמנה בחוץ. כן.
זה נכון שיש הבדל בין פיזית ונפשית.
נכון. סוואט, מה השאלה?
יש לנו גם משהו שהתרבות שהתרגלנו אליה בתרחה היא אנחנו רואים היום, במיוחד באירופה, שאנשים עכשיו מביאים ילדים לעולם. מתוך שבע מנהיגי G7, חמישה מהם, אין להם בכלל ילדים. אם זה קמרון, ואם זה תרזה מיי ואיטליה, רק שניים, זה טרודו וטראמפ, יש להם ילדים. יש פה איזו תופעה שיכולה שבועות 50, 60, 100 שנה, היא
תראה
אחרת.
זו שאלה מעניינת, לא הבנתי מה זה נוגע לעניין שלנו.
לא, כמה שאומרים, תחום שחמאת, תסיגו את הנימיר, עד ששחמאת בסוף זה אחד, לא נראה שפוראבר, השחמאת היא נפלא גבוהים לנשים. נראה לי שיש
סיכוי
שזה
ביחד. רגע, אני לא מבין. בתוך דבריך יש סתירה פנימית. נקודת המוצא שלך הייתה, אכן יש הבדל פיזי בין... סליחה. אני גם לי מותר לדבר פה. אמרת שיש שאכן יש הבדל פיזי ונפשי, הקשבתי טוב טוב, בין גברים לנשים. אתה אומר, ייתכן שעוד 100 שנה לא יהיה הבדל. אז איפה נעלם ההבדל הפיזי והנפשי?
זה מה שאמרתי. אמרתי, יכול
נכון, זאת אומרת שתרבות יכולה ללכת נגד הטבע. בסדר.
יש פטריארכלי, יש מקומות ש...
מטריארכלי, ויש מקומות...
יש סיכוי שזה לא...
כן, אז מה שאתה אומר, שיכול להיות, יש סיכוי לזה, שתפתחנה חברות שבאופן דרסטי ילכו נגד הטבע. זה מה שאתה אומר.
לא בטוח שזה נגד הטבע.
למה? אם אתה... שוב, אני רוצה להבין. האם נקודת המוצא שלך, האומרת, אכן יש הבדל פיזי ונפשי בין גברים לנשים, זה דבר שאתה חוזר בו ממנו או לא?
לא, אני לא יודע כמה ההבדל הזה מייצר שוני. יכול להיות שבכלל...
רגע, אתה אומר שהבדל לא מייצר שוני. אני חשבתי ששוני זה כל ההבדל.
אני אומר, ההבדל... ההבדל לא כל כך מהותי, לא כל כך
מהותי. אבל גם אם הוא לא מהותי מאוד, אבל הוא קיים. זאת אומרת, גם אם תגיד, סליחה, אני רוצה להגיד משהו. אתה יודע, יכולות להיות שתי צנצנות ריבה. האחת בצבע אדום, והשנייה בצבע צהוב, אותו טעם. זה הבדל קטן. מבחינת תזונתית ומבחינת הטעם אותו דבר. אף על פי כן, ניסויים מראים שאם אתה שם שתי צנצנות כאלה לפני ילדים, הם יגמרו מהר מאוד את האדומה ולאט מאוד את הצהובה. יש את השאלה, הרי זה סך הכל הבדל קטן. אפשר להרגיל את האנשים לאכול באותה עמידה משתי הריבות. אף על פי כן, ההבדל, למרות היותו קטן, יוצר הבדל, יוצר שינוי. נכון? זהו, זה מה שאמרנו. כן, בבקשה. אני ממש, אגב, אני אדם מאוד נחמד שאני מוכן להקדיש כל כך הרבה זמן לדיון הזה. כן? הבדלים נפשיים, אתה מתכוון בין גבר לאישה? בוודאי, אני מציע שתלמד קצת את החוכמה הנקראת פסיכואנליזה. פסיכואנליזה של זיגמונד פרויד, זכותו הגן עלינו. והוא הסביר היטב כיצד המבנה של הנפש מושפע באופן בסיסי ביותר מן המיניות. אז אם ההבדל בין גבר לאישה הוא דווקא בתחום המיני, שלפי הפסיכואנליזה הוא המרכיב המשפיע ביותר על מבנה הנפש, כיצד זה לא יבוא לידי ביטוי על ההבדל בין איש לאישה. נכון? כלומר, אם אומרים, זה רק פיזי, בסדר, רק פיזי, אבל זה לא שעיניים ירוקות או עיניים אדומות, כן? אלא מדובר פה בתחום היותר שורשי והבסיסי של החיים, המין. אז ברור שיש לזה השפעה נפשית. הלאה. ולפיכך, אמר אחריו, יראת השם, אגב, יש שיר שאומר, נכון? לא, אומרים שהעולם שלנו מסתובב כבר מיליון שנה. איפה הציר שלי? להסתובב זה דבר נורא. כן? להסתובב זה דבר נורא. זה שיר. השיר הזה מבטא את מצבה העגום של רווקה מזדקנת. עכשיו, מעניין שהיא מציירת את מצבה כהיעדר ציר, כמי שמסתובבת ואין לה ציר. אני חושב שהדימוי פה הוא מאוד ברור, כן? שזה ההבדל בין דעת לבין בינה, פשוט מאוד. ולפיכך אמר אחריו, יראת השם היא אוצרו. לומר, כי אף כל החוכמות אין קיום להם, ואין בהם ממש כאשר חסרים התכלית שהוא יראת השם. כן, הסברנו אוצר במובן של כלי קיבול, זה גם יכול להיות כמטרה, כי כלי הקיבול הוא לפעמים המטרה, צריך למלא אותו. אז כאשר חסרים התכלית שהוא יראת השם, הנותנת קיום אל הכל, כאוצר הזה שהוא מקוים. וזהו שאמר שם, משל לאדם שאמר לשלוחו, העלה לי קור חיטין לעלייה. כן, חסרה פה מילה. בכתבנות כתוב קור חיטין, קור כף וברש. אז למה המהר"ל פה לא העתיק את המילה קור? לא, הרבה פעמים יש טעות דפוס במהר"ל או השמטה. והספורט עניינו לברר את זה בכל עמודה למצוא טעות אחת.
לפחות.
לפחות. שעשת תחרות.
טוב.
אז זה פה דוגמה, כן? משל לאדם שאמר לשלוחו, העלה לי קור חיטין לעלייה. עלייה הכוונה מחסן. הלך, ועלה לו. כן, הכניס, כן? כמו בערבית, תעל. תעל זה, תיכנס, לא העלה. מה? אז גם בארמית יש משהו דומה. עילה, עיל, כן? עיל ונפיק. אמר לו, עירבת בהן קו חומתין? אמר לי, לאו. חומתין זה אדמה יבשה. אדמה יבשה שסופגת את הלחות. היום יש גם הרבה מוצרים, סקיל של סופג לחות. אז היו מערבים קו בקור. מה היחס בין קו לקור? אחד למאה שמונים. אחד למאה שמונים. זאת אומרת, אם... אז זה כמות קטנה, אבל היא הכרחית, כדי שהחיטה לא תתקלקל. אמר לו, מוטב אם לא העלית. כי הדבר שהוא בלא תכלית אין לו קיום, והוא הבל וריק, אין בו ממש. כן? כלומר, הגמרא אומרת, אם הייתה חוכמה בלא יראה, זה כמו חיטים בלא קו חומתין. הלך. הכל אפשר לזרוק, כי אם לא יספגו את הלחות, החיטים יתחילו לצוס, והתסיסה תעלה חום, והחום תביא לדלקה, והחיטים יעלו באש. חבל. למה עשית את זה? לפי זה גם יש הלכה, נפקא מינה למקח וממכר, אומרת הגמרא. אם אדם קונה מחברו קור חיטים, והוא מוצא שבתוך הקור חיטים הזה, אחד מ-180 זה חומתין. יגיד, אתה גנב. לא, לא גנבתי, זה ככה מוסרים את זה. אם זה יותר מקו, אז יכול לבוא בטענות, למה שילמתי כל כך הרבה? הרי לא היה שם כל כמות החיטה הנדרשת. ועל זה אמר גם הכתוב, שקר אכן, והבל היופי. אישה יראת השם, היא תתהלל. זאת אומרת, אם יש חן ויופי, אבל אין יראה, בשביל מה כל החן והיופי? אם יש יראת השם, כל החן והיופי, אדרבה, הם לא שקר ולא הבל. רצה לומר, כי שלושה מעלות הם. האחד הוא הנוהג בדרך ארץ, והנהגתו... נאה עם הבריות, עד שהוא נושא חן בעיני כל. זה נקרא החן. החן, אם כן, זה הנימוס. השני הוא החוכמה, שהוא היופי, שנקראת אור, כי השכל והתורה נקראים אור, וכתיב חוכמת אדם תאיר פניו. זאת אומרת, יש לאדם, כן, שתי מעלות, חן ויופי, שהם לפי המשל כאן, הנימוס, והחוכמה. הנה גם זה הבל. ואמר על הנהגה דרך ארץ שנימו יראת שמיים לשון שקר. כי עיקר אכן הוא שיהיה נושא חן בעיני הזולת. או שירסר יראת שמיים, הרי אכן הזה שקר. כי האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. ואיננו חנוני באמת שהרי אינו נושא חן בעיני השם יתברך. אז כולם אמרו שאתה אכלה. מצד האמת, אתה לא. אמנם, בחוכמה, אשר באמת סוף סוף הוא חכם, רק שאיננה מתקיימת והיא קלה. אמר בזה לשון הבל, הוא לא אמר זה שקר, כי באמת הוא חכם. אבל זה ללא מטרה, שכאשר אלוהי יראת השם חסר תכליתו, וכל החסר תכלית הוא הבל, ושאין לו קיום כאשר אמר. שוב אמר על מעלה השלישית, אישה יראת השם היא תתהלל, רצה לומר, אבל אישה, שהוא התלמיד חכם שנקרא אישה. מעניין, למה תלמיד חכם נקרא אישה? מקבל, יפה. כמו שהאישה מקבלת, כך היחס של החכם אל התורה שהוא לומד, זה כיחס המקבל. אז הוא אישה. ביחס לאלוהות, אנחנו כאישה. כן. שלום, מורי ורבי. אז מה הטעם בניגוב הפרי כדי שלא ליטול ידיים לדבר שטיבו לו במשקה? תודה ושבוע מבורך. תודה רבה גם לך, שבוע מבורך גם לך. הניגוב של הפרי כדי לא ליטול ידיים, זה בגלל שגזרו על דבר שטיבולו במשקה, ולא דענו מצד דיני תומעה וטהרה האבסולוטיים. חוץ מזה, שפרי שרוחצים אותו, ספק אם זה נקרא שהוא מקבל תומעה, שהוא מושא לקבל תומעה, כי בעצם אינני מעוניין במים, אני מעוניין בניקיון. לעומת זה, טיבולו במשקה האמיתי, זה למשל אם אני עושה לפתן, ואז אני מעוניין במשקה, משהו אחר. רצה לומר, אבל אישה שהוא תלמיד חכם שנקרא אישה, וכן התורה בכל מקום נקראת אישה, כשיש בו יראת השם, היא תתהלל. שאלו השלושה דברים, הם תלויים זה בזה. דרך ארץ, חוכמה ויראת שמיים. כן, זה שלוש מדרגות. המדרגה הטבעית, המדרגה הרוחנית והמדרגה הנשמתית. נפש, רוח ונשמה. דרך ארץ, תורה אישה. או יראת שמיים. כי אם אין דרך ארץ, אין חוכמה. ואם אין חוכמה, אין יראה. לכך אמר, כי השניים מהם, דיינו אכן שהוא דרך ארץ, הוא שקר. והיופי שהוא החוכמה אל בו ממש, הוא הבל. רק בירת השם, יהולל חכם. ולכך, גם כאן, קודם שבא שם ברך לתת התורה על הר סיני, בא בקולות וברקים. וענן כבד. בשביל מה כל זה? מה זה כל הפירוטכניקה הזאת? זה מיותר. אם הקדוש הוא רוצה לדבר איתנו, ידבר. יאמר, אנוכי השם אלוהיך. מה הצורך בכל ההקדמה הזאת, המאיימת כל כך של לפידים ועשן וכו'. אז הוא אומר, זה כדי שיקנו יראת שמיים. זה עושה משהו בנפש. אתה רואה רעידת אדמה, זה עושה לך משהו. כן.
ציינו שגם אצל אליהו הנביא, שהוא היה במערה.
נכון.
גם היה הקדמה שהיא דומה מאוד.
נכון, נכון.
אבל אליהו הנביא בוודאי שיש שפע של יראת שמיים.
לא, זה כדי לתת לו מוסר. על זה שהוא חשב שהוא יקנה לשם השם על ידי שהוא יעשה אש רעש וכדומה. כן, זה אחרי שהוא הרג את נביא הבעל. הוא אומר, לא, לא ככה עובדים, כל במה דקה. כן. בהר סיני, כן, בא בקולות וברקים וענן כבד כדי שיקנו יראת שמיים, לשיהיה התורה קיום אצלם, מה שאי אפשר זולת זה. לכך נגלה עליהם בקולות וברקים, בעבור תהיה יראתו על פניהם לבלתי יחטאו, ככתוב בפירוש בסוף העניין הזה. ומה שהיו שלושה דברים, ירמוז, שהוי לאדם שירא מהשם יתברך ולא יחטא כאשר יש כוח בידו להיפרע מהחוטאים אליו יתברך. והנה זה יראת העונש. והנה לפעמים נפרע מסונב על ידי מה שמיירעם ומבהילם בלבד, בעירה ופחד, המשברת את הגוף, בלא עונש פעלי כלל. ורדיתי ונתן לך השם שם, לב רגז וגומר ופחדת. ומפחד לבבך אשר תפחד. והוא דמיון קול, רעש, המרעיש ומפחיד. ומקרא מלא כתוב, והבאתי מורך בלבבם ורדף אותם קול. עלי נידף, וידוע מפורסם בהלת הכל. ולפעמים נפרע בפועל העונש ופורענות ממש. ממרום שלח אש בעצמותיי, וגומר, והוא בדמיון הברק, שהוא של אש הפועל ומוכן להשחית ולשרוף. אומר מכל מקום, זה עונש כללי וגמור, לעקור את הכל ולהבידה מן הארץ. אבל לפעמים, השם יתברך, מחריבם ושוטפם לגמרי, ובדמיון וענן כבד. אז יש קולות וברקים, וענן כבד. זאת אומרת, קולות זה יראה, במובן הרגיל, אבל יראה מן העונש גם בלי עונש. ברקים זה העונש, אבל זה עונש חלקי, לא מחלה. ויש ענן כבד שזה כיליון גמור. כבוד הרבס, אנחנו אומרים חוכמה, אבל מהי החוכמה? אני מתאר לעצמי שיש לך טעות בהקלדה. נכון? הוא כתב קוד הרבץ. זאת אומרת, צדי סופית. זה סביר שזה הוא רצה לשים נקודה. נכון? כי בלועזית, הנקודה זה איפה שצדי סופית בעברית. נכון? אני מניח שאפשר להניח את זה. כן. אנחנו אומרים חוכמה, אבל מהי חוכמה? החוכמה הכוונה ידיעת הדבר כפי שהוא. הלאה. כי הענן בו המים השוטפים את הכל, עד שלא נשאר שריד ופליט כאשר יראה בדור המבול, פרעו, וסיסרא וכיוצא. וכך אמרו זל, כשנברך נפרע מן הרשעים במים, כמו ש... וכמו שאמר טיטוס הרשע, אין כוחו אלא במים, כמו שאמר שם בגיטין, דף נ"ז. והאמת הוא, כי הוא יתברך נפרע מן הרשעים במים, כי המים שוטפים ומחריבים הכל, כמו שבארנו באבות, אצל אפורה גולגולת אחת שצפה על פני הנהר. ואמר, וכל שופר חזק מאוד. רצה לומר, שמה תאמרו, אם כן, יותר טוב שלא לקבל את התורה. כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, ויבוא עליו עונשים נוראים האלו. על זה אמר, וכל השופר הולך וחזק. כלומר, יעשה תשובה. ואף אם חטא, לא יבוא עליו העונשים הפורעניות. שזה עניין כל השופר, להתעוררות התשובה, כי לפעמים מתקע שופר בעיר וגומר, כידוע עניין המדרש הזה. זה, טוב, זה עניין המדרש הזה מובא בעצם ב, ברמב״ם. מה שהוא אומר כאן זה ש... זה מסביר מה שלא רצו האומות לקבל את התורה. כן? יש מדרש כזה. האומות לא רצו לקבל את התורה. למה? אמרו בני עדו, כתוב לא תרצח, וכל אומנותנו זה על חרבך תחיה. בני ישמעאל, מה, כתוב לא תגנוב, לא מתאים לנו. כתוב ידו בהכל ויד כל בו. עמון ומואב אמרו, לא תנף, אנחנו באים בכלל מלוט על בנותיו, אז מה אתה רוצה, לא תנף, אין לנו קיום. וכו'. נשאלת השאלה, מה המשמעות של הרתיעה הזאת שיש לאומות? הרי מה הם אומרים? יש חטא, יש לנו יצר הרע, ואנחנו עלולים לחתור, ואם נחטא נענש, אז לא כדאי לנו. היהודים, עם ישראל, הקדוש ברוך הוא עם התורה, אמרו בסדר, תביא. נשאלת השאלה, וכי היהודים לא חוטאים? תביא שניים, זה בחינם, תביא שניים.
זה המפורסמת מאוד, יש אחת פחות מפורסמת. בוא נראה התשובה. שאומרים לו, אנחנו לוקחים. אמר להם, רגע, בוא נספר לכם מה יש. אמרו, אנחנו סומכים עליך. לא, לא, אנחנו לוקחים. טוב, תשמעו מה כתוב. מה כתוב? לא תרצח, אז כתוב.
עכשיו, מה שאמר...
משמע לא יראים מלכתו.
יפה, אבל למה לא יראים? כי חכם יוסף חיים ענה יפה. הוא אומר, כי עושים תשובה. זאת אומרת שעיקר הרתיעה של האומות מקבלת התורה זה שאינם מאמינים בכוחה של התשובה, ביעילות של התשובה. וזה בדיוק מה שאמרה הנצרות. הנצרות מאמינה בתורה, רק לא רוצה לקבל מצוות. למה? מפני זה. הם אומרים, קבלת המצוות זה הופך את האדם לחוטא לפני האלוהים. ולכן עדיף לא לקבל מצוות. אנחנו אומרים, לא, אפשר לחזור בתשובה. כן. מה? נכון, נכון. לא הבנתי את מה אתה שואל ומה זה קשור לעניין. נכון. יש גם, הכל לקח שתי אחיות, נו, וגם שהאחים גנבו את יוסף, נכון? אז מה אתה רוצה?
אז אנחנו רואים שזה לפי מתן תורה. איך זה מותר
לתת? השאלה שלך היא שאלה אחת לגמרי. אתה שואל, איך היה מותר ליעקב לשאת שתי אחיות? שאלה יפה מאוד, אבל מה היא קשורה לנושא שלנו? זה רק הזכיר, בסדר, אתה יודע שהרבה דבר שמזכירים לי, כן? אבל זה לא קשור לעניין. לכן אני מוכרח, אני אנוס לא לענות לך, כי זה לא קשור לנושא בכלל, מה, מה, כן.
רב, אולי ההבדל שעשיו, שזה עדו, על חרבך תחיה, זאת אומרת, זה המהות שלו.
כן, זה המהות של היצר הרע שלו.
ישמעאל שהם גנבים, זה המהות שלהם. היום הם גם רוצחים, לקחו גם את זה.
נו, אז מה, אז מה, מה השאלה?
לא, אז אני אומר, אולי זה ההסבר, שצריך
ישראל. אבל לא מבין, סליחה, גם לנו יש במהות חטאים. המהות של החטאים שלנו זה המחלוקת.
אבל זה לא המהות העיקרית, אולי מחלוקת המהות
העיקרית. בסדר, אבל וכי האדם בגלל שיש לו מהות של רוצח, אז מותר לו לרצוח? הוא צריך להתגבר, נכון? אפשר לעשות תשובה.
טוב, אבל מי שנולד,
סימן... אז על מאדים, אז הוא יכול להיות שוחט וכו'. זאת אומרת ש...
או שמוהל.
או מוהל, אז זאת אומרת שיש אפשרות של תיקון. כן.
אתה והשוב.
נכון.
אבל אם אתה עוד לא מקבל, אתה אומר, אני אעשה את החטא.
לא, לא אמרתי שאני אעשה. אני אומר שאני לא מפחד מן החטא. לא אמרתי שאני מתכנן לחתור. כלומר, האומר יחטא וישוב, הוא מתכנן לחתור. מה שאני אמרתי זה משהו אחר, שאני לא מפחד מן החטא.
אבל התשובה, כלומר,
כי יש אפשרות של תשובה.
אם יש תשובה...
אני לא מפחד... לא אמרתי שמותר, אני אמרתי שיש אפשרות. והשאלה היא אם בגלל האפשרות של החטא צריך לא לקבל את התורה. והתשובה היא שלא. כי למרות שיש אפשרות החטא, אני לא מפחד כי יש אפשרות התשובה. זה לא שהאומר החטא שזה ההחלטה לחטוא. משהו אחר לגמרי.
לא, עצם המחשבה שיש לך דלת מילוט...
נכון, זה מצוין. זה טוב מאוד שהמחשבה שיש פתח מילוט זה דבר מצוין. זה דבר מצוין. זה הופך את החיים לנוחים. אפשר להימלט. זאת אומרת, אני יודע שגם אם החטא, יש אפשרות לשוב. על זה בסדר גמור. לא, מה שאתה אומר, האומר החטא והשוב זה מי שהחליט לעשות את החטא. היראה מהפחד של הקולות היא יראה נמוכה. והם במעמד הר סיני. לא. זה לפני מעמד הר סיני. כלומר, לפני מעמד הר סיני, יש כל המדרגות של היראה, כולל היראה הנמוכה, וגם היראה העליונה. הלאה. מה?
לפעמים החן והחוכמה לא עוזרים.
מה אתה מתכוון? לא עוזרים למה?
לא עוזרים למה.
זה נכון.
זה החן, לא עז חוכמה. האם גם שתיהם לא עוזרים?
חוכמת המסכן בזויה. לא הבנתי, על מה אתה מקשה?
אמרנו שלפעמים החן לבד, אם הוא
מקבל
את
החוכמה... אמרנו דבר פשוט, שאם אדם יש לו חן וחוכמה ולא יראה, זה לא שווה. זהו, זה מה שאמרנו. זה למה סבך. כן. על זה אמר וכל שופר חזר... וזהו הפירוש הנראה בכתובים... האלה, ועוד רמז, בשלושה הדברים האלו, דהיינו, קולות וברקים וענן כבד. לומר, כי על ידי שנתן התורה לישראל, נעשו עליונים ותחתונים אחד. כלומר, העולם הוא מחולק לגשמי ורוחני, וצריך לפייס בין העולמות, לגלות את האחדות ההרמונית הפנימית שביניהם, עד שהיו העליונים יורדים למטה ותחתונים עלו למעלה, לא כאשר היה בשכבר, אשר נאמר עליו, השמיים שמיים לשם וארץ זנבי אדם, כי מאז נתחברו כאחד. והוא כאשר אמרנו, שבשובם אל השם יתברך וקרבו אליו, אז ירד גם הוא למטה ונתקרב אליהם, עד שנעשה עליונים ותחתונים אחד. זאת המשמעות של קולות וברקים וענן כבד, זה הוא צריך להסביר, איך נעשתה פה האחדות הפנימית בתוך העולם. וזה קשור ומשה על האלוהים, ומצד אחד, מצד שני כתוב, וירד השם, מה המשמעות של עלייה וירידה כאחד, את זה בעזרת השם יתברך נראה בפעם הבאה, שלום.